Radio Soul. Radio Soul CIE, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ושלום לכם, אנחנו שוב יום חמישי, שוב מדברים מקומי. איתי שני אורחים באולפן, יניב אדרי, מה שלומך יניב?
שלומי מצוין, כיף להיות פה.
טוב שבאת, ויוסי מחפוד, מה שלומך יוסי? יופי, מעולה. האורח הראשון שלנו יהיה ראש עיריית רעננה, אנחנו מיד נעבור אליו חיים בוידה עם בשורה לתושבי רעננה והסביבה. רעננה נכנס למחיר מטרה. ענבר אם, היועצת הכלכלית שלנו, תספר לנו על... לא יודע מה תספר לנו, היא אמרה לשאיר את זה בסוד עד השידור, אז נחכה. אופר לוין, שבראש איחוד הצלה, סניף שרונים, מספר לנו על תרומה מרגית שהייתה השבוע, ובכלל מה איחוד הצלה עושה. ובחלק השני של התוכנית, יני ויוסי יספרו לנו קצת על ארגון דיירים בהתחדשות עירונית, למה בכלל צריך את זה ואיך עושים את זה בצורה נכונה. אנחנו נעבור למוריין הראשון שלנו, נשמע קצת מוזיקה בדרך, ג'ימבו ג'יי, מה ראפרים רוצים, ומיד חיים בוידה.
עדיין תופסים את המיקרופון ורצים לקבל את הדוז. שרים ברון למרות דמעות של מלאכים, למרות גבעות תחמושת ובלדות לחובשים, למרות שאנחנו הילדים של חורף כל השנים, של הנחיות פיקוד העורף, ירידה למקלטים. מהעמידה בתפירה עד לשבירת השמירה, בין השיגור לשגרה, הורי. בדמדומים הטעונים בזיכרון לעצמאות, עדיין מתיזים קצף ספרי. אז בואו נרים את הידיים כאילו הוליווד, למרות ששתי דקות למרות פקיד של קפקה, למרות פקח של דווקא, למרות אסדות בלב הים לצד מכות המטקה, למרות סליחה קרתה פה פלטה, הילד קפץ סלטה כשהמציל קפץ לשחטה, חוגגים בלי אסמכתה עם קבלן פלקה. בחוג סלסה נפלה שם התקרה קצת, ועד שבאו מטה בגלל הפקק בבת ים היה צריך כבר זקה, ובלה בלה בלה ופקה פקה פקה, ועדיין מחייכים למרות שנציגנו עסוקים בפניות קודמות ומקומך בתור 20, עדיין מקווים להתנתק כדי להרגיש טיפה יותר מחוברים. למרות ימים קרים וכברת ולילות חמים שטופי רמת, למרות מיטות ריקות מוכות לבד, נתעקש לחגוג ביחד. אז בוא נרים את הידיים כאילו הוליווד, למרות ששתי דקות מפה זה אין חבוד ייחוד.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום.
שלום לחיים בוידה, ראש עיריית רעננה, מה שלומך חיים?
שלום דודי, שלומי טוב, בהחלט טוב.
יופי, אז אתמול הייתי בשיבת מועצת העיר רעננה, חוץ מהכוכבת החדשה לירי, היא הבת של אורנית, חברת המועצה. היה שם עוד בשורה שבישרת לתושבי העיר, והיום יצאה הודעה רשמית. אז בואו ניתן לך גם להודיע את זה בקולך, מה הבשורה המשמחת לתושבי רעננה?
הדבר ראשון, אני רוצה להגיד שלירי עשתה אווירה טובה בישיבת מועצת העיר, אבל לכן תוך כדי ישיבה, מפנה תשומת ליבי אריאל לילסיימר, המנכ״ל, להודעה שקיבלנו מבגץ, שבו מנהל רמי, רשות מקרקעי ישראל, מודיעה לנו ומודיעה לבית המשפט שהיא קיבלה את התביעה והתובנה של עיריית רעננה להכניס גם אותנו למחיר מטרה. אני רוצה לומר לך דודי שזה אחד ההישגים הגדולים בקדנציה שלי, אם לא בקדנציה אלא מה שנבחרתי, אם לא הגדולה ביותר. זה נושא חברתי בעל משמעות שבו גם בני רעננה סוף כל סוף זוכים להכרה שאפשרות לתת להם גם הנחות בדיור שבונים על אדמות מדינה בתחומי רעננה.
בוא נדבר, אבל למה בכלל צריך לתת הנחה? הרי אנחנו מדברים על שוק חופשי, במערב רעננה הולכות לבנות 5,000 דירות, שיקנו דירות כמו כולם. למה לתת העדפה מתקנת או העדפה בכלל לתושבים מקומיים?
ואני אומר לך למה העדפה מתוקנת, כיוון שאם ברשויות מקומיות אחרות, כמו כפר סבא, מודיעין לדוגמה, או ברשויות אחרות במדינת ישראל, ניתנת הנחה לבני המקום, מה הסיבה שבני רעננה לא יקבלו? אנחנו צריכים להבין שבשנים האחרונות, ואני מדבר כבר בשני עשורים אולי יותר, ורעננה פשוט מודרו מהעיר, הצעירים. הם הלכו לצבא, שרתו ביחידות קרביות, חזרו לרעננה והבינו שאין להם שום סיכוי להגיע לכאן, לדירה. והנה, באזור שנמצא בצפון מערב רעננה, ממש מול שכונת נאות עוזי, תכננה רמי, הרשות מקרקעי ישראל, על אדמות המדינה, שאגב, והתעודות הקרקע האחרונות שיש לרעננה, שיש באדמות מדינה. שכונה חדשה, ניהלו איתי מסע ומתן במשך 5 שנים, איך תראה השכונה ומה יהיה אופיה, וגם ביקשו, בואו נוסיף מתוך 4,000 שקבענו מראש, עוד יותר מ-1,000 יחידות דיור, ואז אתה תוכל לקבל כראש העיר את האפשרות לאפשר לצעירי רעננה לקבל הנחה. אז גם עשינו את ה... גם פנינו, גם את הפנייה הזאת אנחנו מילינו את בקשתם, ובסופו של דבר, שהגענו למים, אמרו לא, רעננה לא תיכלן, נתנו לנו איזה הנחה זוטרה. ואני אמרתי, לא יקום ולא יהיה. זה אדמות מדינת ישראל, הנושא הוא חברתי, מותר לילדי רעננה גם לקבל, לגור בעיר שלהם, ולכן עשיתי ורצתי בין מינה בקרקעי זה, פוצצתי ישיבות, והגעתי גם עד לשר גולדקנופ, לכל מקום שיכולתי עם רגליי. בסופו של דבר הבנתי שאין לי ברירה ולפנות לסעד, לבגץ, ולשאול האם יש מצב שבו ילדי רעננה שונים מילדים אחרים על אדמת מדינת ישראל. ואני חושב שרמי, רשות מקרקעי ישראל, הבינו את הדבר הזה, והנה הם התכנסו בעצמם, ולאחר מאבק של 4 שנים, קיבלו החלטה שגם רעננה נכנסת לרשימת היישובים שבהם יהיה מחיר מטרה. ומדובר במחירים שהם 20% פחות מהשוק, ואין, אני חוזר דודי, אין, זה עניין חברתי לחלוטין. ילדי רעננה זכאים לגור כאן.
זה לא פעם ראשונה שאתה יוצא נגד רמי ונגד ההחלטות שלהם. אתה התבטאת פעם בצורה די תקיפה כנגדם.
אני יכול להתבטא גם עכשיו. רמי היא חברת הבנייה הגדולה ביותר במדינת ישראל, אולי אפילו בעולם. אני יושב ראש ועדת רמי בשלטון המקומי, ולקחתי לעצמי מטרה להבין ולהפנים שאדמות המדינה הם נכס של כולנו ואי אפשר לעשות מסחרה עליהם. אני חושב שכל ילד, כל זוג צעיר שקונה פה דירה ויש לו פה נכס, גם מרגיש קשר לקרקע. וילדים שלנו שצריכים אחר כך לצאת ולהתחתן ולשלם 8,000 ו-9,000 שקל לדירות ישנות במצב נורא בשוק החופשי, זה פשוט לא ייתכן. חוץ מאשר בחירשת דירות, גם היו כמובן דירות להשכרה במחיר מוזל. אנחנו חייבים לתת לצעירים שלנו, שהיום נמצאים חלקם, הם יבואו זה הדור הבא, נמצאים היום בשדות הקרב, אני לא מדבר על המילואים כמעט לצעירים, כשהם חוזרים לפה, זה הקשר שלהם אל הקרקע. יש להם פה נכס על אדמת מדינת ישראל. אני לא רוצה שהחבר'ה האלה ירדו מארץ ויקימו מושבות של צעירים, של ישראלים, לא בקפריסין ולא בפורטוגל ולא באיטליה ולא ביוון. זה המקום שלהם. כאן הם צריכים לגור, כאן הם נולדו, וחובה עלינו מוסרית לעבור, לאפשר להם לגור כאן, ובטח ברעננה, שעיר יקרה. אתה יודע, בשעתו היה את הוויכוח, בני המושבים קיבלו יחידות דיור, בנים ממשיכים. למה לא עשו את זה גם בעיר? חייבים, בכל מחיר, שיורידו קצת בתשלומים על דברים אחרים במדיניות של הממשלתית, ויאפשרו לצעירים לרכוש כאן דירות ולגדל פה את המשפחות ואת הילדים שלהם.
מה הצפי של הבנייה? מתי אמורים הטרקטורים לעלות, להתחיל להכשיר את השטח? מכרזים?
התוכנית כבר למעשה בפועל קיימת ומוכנה. אני חושב שגם המאבק שלנו הוא עיכב. אני לא יודע להגיד לך את הנתונים, אבל אם אנחנו עכשיו ננהל, אנחנו עכשיו נפגוש את הפקידים הבכירים של מינהל מקרקעי ישראל, ואנחנו נדבר איתם, ואנחנו נראה איך אנחנו יוצאים אל הדרך, אנחנו נשתף פעולה, אבל כמובן עם היצע של יחידות דיור גם לבני המקום.
אוקיי, בסדר, זה הבשורה המשמחת לתושבי רעננה לסוף שבוע קרוב, מחיר המטרה גם ברעננה.
בשורה נהדרת.
יופי, חיים בוידה, תודה רבה, ושנמשיך ליהנות מלירי ומבשורות טובות כאלו.
כן, תודה רבה דודי גם לך.
להתראות, ביי ביי. כן, מה אתם אומרים על הנושא הזה? אתם שכחים אנשי נדלן, 20% פחות, מה המשמעות?
תראה, אחת הסוגיות היום, אני חושב שבאמת החבר'ה שהיום מקריבים יותר מכל, אם זה אנשי המילואים, אנשי הסדיר, שבאמת נלחמים היום בחירוף נפש, וצריך לדאוג להם, צריך לדאוג להם. יש אנשי מילואים גם כן ששנה שלמה עכשיו עזבו את העסקים שלהם ונפגעו בצורה, מי אנושה יותר, אנושה פחות, אבל נפגעו, ואני חושב שצריך לקדם עוד תוכניות שבאות לתת הטבות לאותם אוכלוסיות.
אתה חושב שבנייה באזור המרכז היא תשפיע על המחירים? היא עכשיו 5,000 דירות ברעננה. שזה המשיך להיות יקר.
לצערי, עם כל מה שקורה ועם העלייה הצפויה גם מחוץ לארץ, הביקושים להערכתי עדיין, או ההיצע עדיין לא מדביק את כמות הביקושים האמיתיים שיש.
זאת הבעיה בעצם, הבעיה היא בעצם המשוואה של היצע וביקוש, וצריכים לטפל בזה, אבל זה יפה שיש פתרונות ביניים, או פתרונות בדרך שיתנו איזושהי...
אוקיי, בסדר. אז אנחנו נעבור למורת הבא שלנו.
יאללה.
יום שישי? יום שישי.
פודקאסט, אחד מהטרנדים הערבים שיש היום. פודקאסט, אחד מהטרנדים...
שלום ענבר, מה שלומך ענבר? אהלן,
אהלן, מה שלומך?
בסדר, חוץ מזה ששאלת אותי סקרן.
הבטחתי לך זיבור מעניין.
יאללה, קדימה, מאזינים מחכים, אלפי טלפונים.
תקשיב סיפור. שבוע נפגעתי עם שני לקוחות בלי קשר, ופתאום קלטתי משהו מטורף, ואמרתי, אני חייבת לספר לך את זה.
קדימה.
יש לי שני לקוחות. נקרא להם לצורך הסיפור דני ומשה. כל אחד מהם עשה עסקה אחרת בשנת 2021. דני קנה רכב יוקרה, אל תשאל אותי איזה סוג, אני לא זוכרת אף פעם, אני מבחינתי סוג לבן, אבל משהו חשמלי יוקרתי, משהו מטורף, עלה לו 450 אלף שקל רכב יוקרה. משה קנה דירה להשקעה, הוא כמובן לקח את ה... כן, דני קנה במימון מלא, כן, הוא לקח הלוואה, ליסינג קנה במימון מלא, 450 אלף שקל, קנה רכב. משה קנה דירה בקריית מוצקי, במימון מלא, גם כן. אפשר, למרות שיש משכנתה 50%, הוא לקח עוד הלוואה מקרן השתלמות, קנה במימון מלא ב-570 אלף שקל. שניהם לקחו הלוואות בשנת 2021, בסדר?
אוקיי. Okay.
אחד קנה רכב, אחד קנה דירה. יש עד לכאן הסיפור, סבבה?
מעולה.
השבוע נפגשנו, מה הסתבר לי? דני, הרכב שלו, הוא קנה אותו ב-450 אלף שקל, היום שווה 250 אלף שקל.
אבל הוא נהנה בדרך.
הערך שלו ירד.
אוקיי.
הדירה של משה, הוא שווה מעל 900 אלף שקל, שווה יותר קרוב למיליון שקל.
אוקיי, אבל הוא לא נהנה בדרך.
הוא
ייהנה עכשיו. תזמין, בר, מדברת על כסף, אנחנו מדברים פה על החיים. בואי נהנה, מה אנחנו צריכים לחסוך כסף, באמת?
הבנתי אותך. אז אני רוצה להגיד לך כך. זה ההבדל בחשיבה של אנשים רגילים לבין החשיבה של עשירים. כי מי שחושב רק על הכאן ועכשיו, אז בעצם ההבדל העיקרי הוא שאנשים רגילים קונים התחייבויות ואנשים עשירים קונים נכסים. זה
הבדל. אז את אומרת, אנחנו נהנה, אבל מאוחר יותר. ועדיף לקנות נכסים מאשר התחייבויות.
כן.
אוקיי.
כן. כי זה ההבדל אחר כך בלונג רן. זה ההבדל בלחיות בהישרדות. זה ההבדל בלחיות... כן.
יושבים איתי באולפן שנייה של נדלן, אתם מסכימים?
אנחנו בעד לקנות נכסים. יכול להיות אולי בגלל שזה המקצוע שלנו ככה ללוות את האנשים.
לא חייב, נכס לא חייב להיות דווקא דירה, כן? נכס יכול להיות גם בניית תיק בשוק ההון, אבל תבנו נכסים.
אנחנו מעדיפים את הנכסי דלון הידי.
לתת לכסף לעבוד, כן, לגמרי.
אני אין לי בעיה, כל נכס הוא טוב, רק מה שאני אומרת, חשיבה של עשירים, זה איך אני לוקח את ההכנסה שלי והופך אותה לנכסים. ואנשים רגילים, מה שהם עושים, הם לוקחים את ההכנסות שלהם, וחושבים, אה, יופי, יש לי הכנסה, מה על מה אני יכול לבזבז? וזה ההבדל. וזה ההבדל שבסופו של דבר, בלונג רן, אחרי שאנחנו, אחרי הרבה שנים, בעצם, כאילו ככל שמנוף הכסף עובד לטובתנו, אנחנו יכולים ליהנות מהכסף, זה ההבדל בין חיים של הישרדות כלכלית, בין חיים בהישרדות קיומית, לבין חיים בנוחות, ברווחה, ביכולת לנסוע לחול כל שנה, ביכולת לעזור לילדים, לפנק את הנכדים, לחיות חיים טובים.
אוקיי, ולנסוע ליפן.
ולנסוע ליפן.
אוקיי. מתי את נהנית מיפן? בשבוע הבא?
אני, כן, בשבוע הבא כבר ביפן.
אוקיי, בסדר. אז תדווחי לנו כשתחזרי על השקעות ביפן. האם שווה להשקיע שם בסושי או בדירה?
אני ממש הולכת לספר לך. אני רק, כבר אני אעשה לך ספוילר, שכלכלה מאוד מאוד מיוחדת, אבל היא כלכלה גם שמצד שני, כבר הרבה מאוד שנים, מעל 20 שנה, סובלת ממיתון קשה מאוד, בגלל שאין צמיחה. אין אנשים צעירים ביפן.
נכון, אין אנשים צעירים, שילודם מאוד נמוכה. דיברנו קודם בשיחה המקדימה על זה שיש פה מצוקת דיור, כי יש ריבוי טבעי מאוד מאוד משמעותי, למרות הכל, והמדינה קטנה, ומחירי הדיור רק יעלו כי יהיה חוסר, תמיד יהיה חוסר, וביפן...
וגם אל תשכח שגם, כן, ביפן יש בעיה אחרת, שביפן אין אחוז לא גדלה, בגלל שאין ילידה. אבל יהיה מעניין, נדבר על יפן בעוד שבועיים.
100%, אז נסיעה טובה עם בר.
תשמרו פה על הגחלת.
אנחנו נעשה את כל המערכת.
תשמרו פה על הארץ המטורפת שלנו, ואנחנו נתראה עוד שבועיים. ודודי, תודה רבה.
אוקיי, נסיעה טובה. תודה על הסיפור.
ביי יוש.
ביי, להתראות. עופר לוין, מה שלומך?
אהלן, אהלן, צהריים טובים.
איך זה להיות בצד השני של המיקרופון?
מוזר.
מוזר.
ועוד בטלפון.
ועוד בטלפון, כן. אז עופר לוין, הוא גם מגיש כאן ברדיו סול. הוא גם הבעלים של, איך קוראים לך?
רילס.
ייעוץ משכנתאות. ייעוץ משכנתאות, והוא גם, מעבר לזה, מנהל סניף שרונים של איחוד הצלה. אבל אתה לא דתי או חרדי, כי אתה תדמית בדרך כלל שאנשים איחוד הצלה, הדתיים שמחפשים מה לעשות.
שמע, אתמול עשיתי משמרת בערב, ועצרנו בעוד השרון באיזושהי מאפייה, בשביל להתרענן, וניגשה אליי בחורה ואומרת, רגע, אבל אין לך כיפה על הראש, מישהי מבוגרת קצת. ואמרתי לה, לא, אין לי כיפה על הראש. אין. אז כן, איחוד הצלה, דרך אגב, בסביבות... פעם הוא היה מאוד חרדי, הוא הגיע מהמקורות החרדיים. היום אני חושב שקרוב ל-35-40% מהמתנדבים שם הם חילונים, כיפות סרוגות. אנחנו סניף שרונים, סניף של עוד השרון, כפר סבא, יישובי הסביבה. וגם הסניף של רעננה הוא נקרא סניף מישור החוף, אנחנו סניף חילוני.
אבל מה בעצם איחוד הסלע עוצר? מה אתם עושים בעצם? קוראים את האמבולנסים שלכם, רואים את האופנועים, אבל אף אחד לא יודע באמת מה ההבדל ביניכם לבין מד"א, או מה... מה זה בעצם איחוד הסלע?
כן, איחוד הסלע זה ארגון שקם לפני כמעט 20 שנה, 19 שנה, על ידי בחור נחמד בשם אלי בירו. שים לב, אלי בירו, ומנכ"ל מד"א זה אלי בין. אבסורד. שהרעיון שלו... אלי ביר, כמוני, היה מתנדב במדה, מתנדב נוער במדה, ובתקופה שלא היה טלפונים סלולריים ולא היה שום דבר, ויכל להיות אירוע רפואי ליד הבית שלך, ואתה לא ידעת את זה. ומדה היה יוצא מאותה תחנה, הוא גר בירושלים, והוא מספר, הגעתי לתאונת דרכים, ולא ידעתי שיש... עד שהגיע אמבולנס לקח המון זמן, ופתאום רץ רופא שנמצא ליד, והוא רק כי הוא שמע את האמבולנס אז הוא יצא. אז הוא אמר, בוא נעשה סוג של אובר, הוא קורא לזה אובר. הוא אומר, אני אפרוס בארץ חובשים, עם ציוד רפואי, ייתן להם את המכשיר קשר, ייתן להם את האפליקציות, ייתן להם את הכלים לצאת ולתת מענה ראשוני לאירועי חירום רפואיים. זה יכול להיות תאונת דרכים, זה יכול להיות אירועים בבית, התעלפות, אירוע לב אוויר, מה שזה לא יהיה. כאשר המטרה לתת את המענה הראשוני. תחשוב, אתן לך דוגמה, יש לי 100 מתנדבים שפרוסים בעוד השרון, כפר סבא. אם אני מסתכל על מרחק, כל קילומטר רבוע יש כאן מתנדב, אם לא יותר.
תראה, אני זוכר שהאירוע של תאונת דרכים ליד הבית שלי, תוך שנייה מישהו יצא על אופניים חשמליים והגיע לשם. לא הבנתי מאיפה היא צצה.
כי אנחנו מקבלים את האירועים, היום זה כבר יותר מוסדר, פעם היינו אינדיאנים ש... מקבלים אירועים ממתנדבים של מתנדבים במד"א, היום יש כבר הסדרה לאט לאט עם משרד הבריאות, בשביל שאני אצא לתת את המענה הראשוני, עד שמגיע אותו אמבולנס, גורם שמפנה, לכל מתנדב שלנו יש ציוד רפואי מלא, כמו הוליש באוטו, ציוד כמו של אמבולנס, מחל חמצן, ערכת לידה, ערכת החייאה, אמבו, אמצעי חבישה, כל הדברים האלה, אינפוזיה, לי שישים גם דפיברילטור, זה מה שיש לכל המתנדבים שלנו. הם עושים את היום-יום שלהם, אם זה הסגן הסניף שלי הוא עורך דין, רן אגו, שהוא באזור תעשייה בכפסה, והוא יוצא לאירועים, וזה יכול להיות אני בדרך, וזה יכול להיות כל מתנדב אחר, שבדרך אתמול בבוקר היה אירוע בצופית, 4 מתנדבות שלנו בדרך לעבודה תוך כדי... קפצו לסופית ונתנו שם מענה רפואי ועזרו בהצלת חיים. הם מסיימים את האירוע, חוזרים הביתה, למשפחה, לילדים, לעבודה.
כמה זה לוקח לך מהזמן שלך, מה-24 שעות ביממה, או מה-7 ימים בשבוע? אתה גם נהל סניף, אז זה בכלל.
כן, אני רואה סניף שאני מתעסק בהמון המון אופרציה, רק האופרציה שאני עובד במהלך השבוע זה חצי משרה בערך. זה לא פשוט לנהל סניף. אני אישית משתדל לצאת ל-2-3 אירועים בשבוע, זה תלוי בזמינות שלי, אני גם לא מתנייד על אופנוע על רכב, או על רכב חירום, אני מתנייד באוטו ברכב הרגיל שלי, אז אני לא יכול לעבור על, ברמזורים אדומים, או לנסוע במהירות מופרזת, אבל יש אופנוענים שנותנים מענה הרבה יותר, ויש מתנדבים שהם עם אש בעיניים, אז זה מאוד יותר, או אם הם גרים במרכז העיר, או באזורים שבמרכאות... מועדים לפורענות.
אז אתה אומר, ב-20 שנה ארגנו פה, הקימו פה ארגון רפואה נוסף, לא חלופי, אלא נוסף, שהוא בעצם מתגבר. דיברנו קודם על תאיש נדלן, יש פה שני נדלן איתי באולפן, אז כמו שהייתה, יש מצוקת נדלן פה, הייתה גם מצוקה רפואית, ופתרו אותה באמצעות ארגון נוסף שנותן מענה. יש תחרות עם מד"א, אבל זה גם גורם משלים, לא?
קודם כל תחרות טובה לשוק. אני חושב שאישית אין תחרות על הצלת חיים. אין תחרות. אני גדלתי במד"א, התנדבתי במד"א על גיל 35 לדעתי, וב-15 שנה האחרונות אני מתנדב באיחוד הצלה. אני חושב שעצם העובדה שאיחוד הצלה נפנה זה גרם למד"א לפתוח יחידת כוננים, לפתוח יחידת אופנוענים. צחקו אצלנו ששמו... איך קוראים לזה, סירת חילוץ בכנרת, אז פתאום גם למד"א יש סירת חילוץ, פתאום המענה נהיה יותר טוב, ומי שנהנה מזה זה האזרח. הציוד שלנו מתקדם, יש באמת מענה. אני זוכר בתור ילד, מתנדב בגיל 15 במד הכפר סבא, שלהגיע למזרח כפר סבא, אתה יכול לנסוע בפקקים, או לעבור את אחוזה ברעננה בשעות מסוימות, ואז אתה מגיע, ובן אדם כבר ללא רוח חיים, כי לא היה מי שייתן לו את המענה. היום אני יכול להגיד לך שמתנדבי איחוד הצלה מגיעים לאירועים ראשונים ומצילים חיים.
אוקיי, השבוע היה, מדברים על הצלת חיים, השבוע היה אירוע בלשכת ראש העיר כפר סבא, בוא תספר על מה היה שם.
השבוע היה אירוע די מרגש בלשכת ראש העיר כפר סבא, בחור בשם, כמו שציינתי מקודם, אנחנו המתנדבים, יש לנו ציוד רפואי מציל חיים, ציוד רפואי כמו לאמבולנס, אבל יש לנו גם אקסטרות. האקסטרות זה דפיברילטור. דפיברילטור מפעים בעברית, זה המכשיר שנותן את השוק החשמלי. הוא מוצוי בהמון המון מקומות היום כבר, הוא מאוד מאוד נגיש. הוא חוזר לילדות שלי, היה אחד כזה בניידת טיפול נמרץ, על כל הדבר הזה שנקרא 0.9. היום הוא נמצא בכל מקום, אבל חיים, בחור בשם חיים, כלומר בחור בן 30, בן 83, חיים חגג, שהחליט להנציח את ההורים שלו, ולתרום 10 דפיברילטורים לזכרם, שישמשו אותנו המתנדבים, תוספת לסניף, לא לכל המתנדבים שלי יש דפיברילטורים, ולמעשה הוא נתן אפשרות ל10 מתנדבים להיות יותר טובים בשליחות שלהם. נקרא לזה ככה.
זה גם סיפור מרגש, גם על הנצחה, ועל הנצחה שבעצם מצילה חיים, לא זה שלט על בניין, אלא בעצם הענקת המכשירים האלו, חיי אדם ינצלו.
אני מקווה, אתה יודע, זה דילמה בעולם שלנו, אנחנו רוצים להציל חיים, אנחנו מקווים שהם יעלו אבק המכשירים על זה, אבל כן, יש שם לעוד 10 כוננים של איחוד הצלה פה, כלים נוספים בשביל לעזור ולהיות יותר טובים בהצלת החיים. כן, וזה מדהים, המכשיר הזה הוא מכשיר הוא משנה את המחיה, חומר לזה, את הסטטיסטיקה, לטובת החולים.
ואם המאזינים שלנו נשמעו וירצו להצטרף לאיחוד הצלה, יש לכם עוד צורך במתנדבים, או שאתם כבר פול קפסיטי?
אסתכל, להתנדב תמיד זה טוב. אצלנו, כרגע אנחנו נמצאים כמעט בפול קפסיטי באזור, כי גם עודף מתנדבים בהצלת חיים, אתה לא רוצה להגיע, אם אתה מתעלף, שפתאום הגיעו לך הביתה 50 מתנדבים. אבל עכשיו גם סיימנו קורס, לפני חודשיים אנחנו סיימנו קורס של 30 מתנדבים, שבאמת היום אנחנו רואים את המענה. אנחנו פותחים אחר כשנתיים קורס בהתאם לצורך, אבל כן, מי שרוצה להתנדב לאיחוד הצלה, הכי טוב זה להיכנס לאתר של איחוד הצלה, התנדבות, למלא שם את הפרטים, וברגע שיש קורס באזור מגורים שלו, הוא יזמנו אותו לקורס. אגב, זה קורס חובשים של חצי שנה, 210 שעות למידה, מבחנים.
זה צריך להיות רציני, לא, אין חפרים אצלכם.
זה לא אצלנו, ואגב, זה הנחיה של משרד הבריאות, להיות חובש, זה זה הסילבוס של להיות חובש. ממש ככה.
מאה אחוז. עופר לוין, אז קודם כל, כל הכבוד על ההתנדבות. דבר שני, על זה שאתה נמצא בצד השני של הקו, תרגיש איך זה מרגיש. ויאללה, קדימה להתנדב, אם זה איחוד הצלה, אם זה מד"א, אם זה כל דבר אחר, התנדבות אתה תמיד
עושה.
עושה טוב לנפש.
ההתנדבות עושה בסוף טוב לאדם, אני חושב. זה לתת משהו, ברשותך, משפט אחרון.
בבקשה.
אני אימצתי עד לפני שנה קשישה במסגרת פרויקט שנקרא תן כבוד של איחוד הצלה, שבה אנחנו מתנדבים אצל קשישים, מגיעים אליהם פעם בשבוע, לראות שהכל בסדר, נוצרים מרקם כזה. היא נפטרה לפני שנה בגיל 101, אני הייתי איתה כמעט 5.5 שנים, ופעם שאלה אותי, מה יוצא לך מזה? הרי לא משלמים לך. אז אני הייתי לה מנסה דבר אחד שאני חושב שזה המשפט של ההתנדבות. זה רק בזכות ההתנדבות יהיה פה אולי עולם יותר טוב.
אוקיי, אז בואו נשאף לעשות עולם יותר טוב. עופר לוין, תודה רבה לך.
תודה רבה, שיהיה טוב.
נתראה,
תודה. תודה, סוף שבוע נעים של
הכל. ביי ביי.
you who covered up my face.
שלום לאורחים שלי באולפן, שלום יניב אדרי, מה שלומך יניב? רגע, שכחתי לפתוח את המיקרופון.
זה חשוב, זה חשוב. בדרך כלל אני מושתק בבית.
אתה מושתק בבית, לא באולפני. הנה פה, יהיה לך חצי שעה עכשיו לדבר על כל ה... אז נציג את חשוב, שלום יניב אדרי, הבעלים של לידרס, משרד תיווך בהרצליה, ושותף בלידרס שטרן, משרד ל...
קידום ושיווק פרויקטים. אנחנו גם משווקים פרויקטים בהרצליה, רעננה ועוד מספר ערים, ו... גם בעצם מלווים דיירים בכל תהליך ההתחדשות העירונית.
אוקיי, אז מיד נדבר על הפעילות שלכם. שלום יוסי מחפודה, מה שלומך?
שלום
דודי. אתה גם שותף בלידרס שטרן?
נכון. שותף בנישת החברה מארגנת, שבו אנחנו פועלים באמת כחברה מארגנת עבור בניינים שמצריכים חיזוק, בעצם הריסה ובנייה, ולהפוך לבניינים חדשים בסוף התהליך, ושם אני ויניב חברנו לפני מספר שנים, ועושים את זה באהבה גדולה.
בוא נדבר על המקורות. איך בכלל הגעת לעולם הנדלן, יניב?
לעולם הנדלן, וואו. את האמת, כשהשתחררתי מהצבא, הלכתי, חשבתי מה אני הולך ללמוד, מה לעשות, אז הכיוון היה דווקא הייטק ומדעי המחשב, כי יש בזה שכר טוב. זאת אומרת, שם ההורים ככה כיוונו אותי בגילי הצעיר, בגיל 21, ואז הבנתי שזה פשוט לא בשבילי, מאוד אהבתי את האתגרים המתמטיים וכולי, אבל אני בן אדם של אנשים, רוצה לפגוש אנשים. ושם ההנאה הכי גדולה שלי. והבנתי שפה, בתחום הנדלן בעצם, אתה מגיע להמון המון אינטראקציות, ונמצא בעצם בנקודות אולי הכי חשובות, או כמעט הכי חשובות של בני האדם, של משפחות, של זוגות צעירים, בתהליך קבלת החלטות, לרכוש דירה, למכור את הדירה. אז התחלתי משם. לאט לאט העסק הזה התהלך והתפתח, והיום אנחנו נוגעים באולי אחד התהליכים החברתיים הכי משמעותיים של קהילה, של דיירים, שכנים, לקדם איזשהו תהליך של פרויקט שהוא מורכב, יש בו המון המון סימני שאלה, המון חששות, ולהיות שם בנקודה הזאת, זה מדהים מבחינתי.
זה להתחיל את התהליך, זה מעבר להיות בנקודה, אתה ממש מבצע פנייה לאנשים שאו חשבו על זה, או אתה יודע, או לא חשבו על זה, ואם חשבו על איזשהו גדר רעיון, ואתה הופך את הדבר הזה להיות מציאותי, זה מדהים.
רגע, יוסי, בוא נציג אותך. איך אתה הגעת לעולם הנדל"ן? אתה נראה שתחלת מהצבא לפני שבוע בערך, לפי
המראה. בערך, הייתי בן 29, אז במשהו כזה. אני הגעתי, נכנסתי לתחום הנדל"ן לפני 7 שנים, בגיל 22, ממש אחרי הצבא. גדול באיזשהו רעיון כזה, כמו שיש להרבה מאוד צעירים, לבוא ולהיות יזם ולהצליח בתחום היזמי ולפרוץ ולאפשר למשפחה העתידית שלי, אתה יודע, את כל מה שאני ארצה לאפשר. וזה התחיל מהחלום הזה. נכנסתי לעולם התיווך, כי זה העולם, אתה יודע, הנגיש ביותר נקרא לזה. לא ראיתי עצמי הולך עושה איזשהו תואר כזה או אחר. אז לא היה גם תארים בנדלן, אבל נכנסתי אז ככה לעולם התיווך. לאט לאט התגלגלתי, הייתי לא כל כך טוב בתור מתווך בהתחלה, אם לומר את האמת, ולאט לאט הכרתי את יניב.
אני צריך להגיד פה משהו דרך אגב, שבערך לפני משהו כמו 5 שנים אני פגשתי את יוסי,
כן.
ורציתי שהוא ייכנס ככה למשרד כמתווך, והוא סירב לי.
נכון, שהייתי ברימקס.
אני חייב להגיד שמאוד מאוד נפגעתי.
אבל אתה לא מה...
ואז שנה או שנתיים אחרי זה פתאום דרכנו שוב הצטלבו, ומאז את האמת אנחנו ביחד, וזה באמת קשה להסביר, זה מעבר לשותף, זה חבר נפש, ממש ככה.
ממש.
וכיף גדול, זאת אומרת, לקום בבוקר ולעשות איזושהי פעילות משותפת ולקדם דברים.
בוא נדבר על התגלגלות בעצם, כי אתה התחלת בעולם התיווך, אז היית מניח שהתחלת כמתווך.
נכון.
אוקיי, והקמת עם זמן משרד שלך. גם בחרת שם בעל אחריות, לידרס, לא סקנד, לא פרד אלא לידרס, אני הולכת במקום ראשון או לא להיות.
נכון, מאוד מאוד הפריע לי שהרבה מאוד משרדים שהם לא משויכים לאיזושהי רשת, אז השם של המשרד הוא בעצם זה שהקים אותו. ואז החוסר יכולת אולי להתחבר לעניין, ורציתי למצוא איזשהו שם שכל מי שיצטרף לפעילות שלנו יוכל להתחבר. וכן, אני מאוד מאמין בלעשות, לפרוץ גבולות, ולעשות את הדברים בצורה אחרת, ולטעות, דרך אגב, זה גם חלק מהתהליך כדי להשתפר ולהיות יותר טובים. אני תמיד גם מסביר, אין כזה דבר באמת כישלון, אם למדת מהתהליך משהו ושיפרת את עצמך, זה לא כישלון, זה איזשהו ערך שקיבלת בדרך. אז משם ככה הגיע השם הזה. לימים הצטרפו עוד הרבה אנשים לעולם התיווך, וב-2018 גיל שטרן ואני חברנו ובעצם פיתחנו את כל הנישה של השיווק פרויקטים. באופן כללי, אני מאוד מאמין בתהליכים ולא לקפוץ מהר מדי. זאת אומרת, להיות באמת עד כמה שניתן, כי אתה אף פעם לא באמת בשל עד הסוף לקראת מה שצפוי, אבל להיות עד כמה שאפשר. ואני חושב שה-15 שנה שאני בעצם בתחום הנדל"ן נתן לי המון המון ידע וניסיון, ובמיוחד עם אנשים. כי בסוף, עוד פעם, כל מה שאנחנו נוגעים בו בסופו של דבר זה לא באמת הדירה או הבניין, בסוף זה בני האדם, זה האנשים, ולהבין אותם. ואני יכול להגיד לך הרבה פעמים, גם בתחום של ההתחדשות העירונית, מדברים על דיירים סרבנים ואנשים קשים ואנשים... אני לא חושב שזה שם. אני קודם כל אומר תמיד שהאנשים שהכי מאתגרים אותי הם אלה שמלמדים אותי קודם כל הכי הרבה, הם המורים הכי טובים שלי. מכל אחד כזה אני לומד, כי מי שאתה יודע הולך איתך וסומך עליך מההתחלה, זה מאוד קל. אבל דווקא אלה שמאתגרים אותך, דווקא אלה שיש להם את החששות, יש להם את הפחדים, ולאט לאט אתה מצליח לקלף אותם ולהביא אותם באמת להבין שאתה פה בשביל לעשות טוב. אתה פה בשביל לשפר בסופו של דבר את איכות החיים שלהם. אגב, זה לא משנה אם הם קנו את הדירה להשקעה או אם הם גרים שם. בסוף המטרה שלנו היא באמת באמת לתת מענה ולשפר את איכות החיים של האנשים.
אוקיי, דיברת על תהליכים. אתה, כאילו, אתה צעיר יחסית, יוסי, אתה בגיל הבוגר של התחדשות עירונית כבר היה מושג שכבר קרה.
כן.
די, אם אני מדבר על הדור שלי, אני מבוגר משניכם פה. פעם לא ידעו מה זה. אבל בכל זאת, זה אבולוציה של עולם הנדלן. דיברנו בתחילת התוכנית עם ראש עיריית רענן, שמתפאר ב-5,000 דירות שיבנו בעתיד, אבל בינינו, רוב הדירות שיבנו ברענן בשנים הקרובות, הם בתוך העיר, על בניינים שיירסו. כשאתה ניגש היום למשימה הזאת של ארגון דיירים, מה בעצם האתגר הראשון שלך? חוץ מזה, איתרת בניין בעל פוטנציאל.
שמע, האתגר הראשון, אני חושב, זה האתגר הראשון והעיקרי לאורך כל הדרך, אבל אני רואה את זה גם הכיף, זה בעצם היצירת אמון עם הדיירים, כי זה אתגר שאתה לא יכול לטעות בו. זאת אומרת, ברגע שהאמון הוא 99%, הוא לא קיים. האמון חייב להיות 100% מההתחלה עד הסוף, ואנחנו עושים כל מיני פעולות וכל מיני דרכים, כמו פגישה אישית עם כל דייר ודייר בהתחלה, במקום להביא אותם באיזשהו כנס כזה כולל.
לפני זה, מה זה בכלל חברה לארגון דיירים ולמה צריך אותה? הרי הדיירים יכולים להתאגד בפני עצמם, מה הם צריכים אתכם?
יש הרבה סיבות.
מסתבר שלא, קודם כל.
כן, הרבה סיבות.
תגידו לי למה כן. בוא תן רגע ליוסי.
תראה, אני יכול להגיד לך שיש, אם אני אקח דוגמה ספציפית על איזשהו בניין, כי באמת יש הרבה סיבות, ואנחנו גם ניגע בהן. אם אנחנו ניקח דוגמה ספציפית על איזשהו בניין, שהיום הנציגות, אחרי תהליך ארוך, אפשר להגיד שהם חברה מקדמת כמונו, הם ממש רוצים את זה ורצו את זה גם בהתחלה, וממש רוב שלם, לא רק הנציגות עצמה, יש שם בניין שרוצה, וכלום לא קרה. עד שאנחנו לא באנו ועשינו את הדברים בצורה תהליכית נכונה, בצורה של, בכנסים, בארגון נכון, בצורה יעילה, בדרך שזה עוד נתון שצריך לגעת בו, בסוף אנחנו מגיעים כגוף אובייקטיבי חיצוני, שבא לתת מענה לדיירים באינטרס אחד שהוא הצלחת הפרויקט. אנחנו לא מרוויחים כסף בדרך, אנחנו מרוויחים רק אם הפרויקט צלח, ובגלל זה התהליך פה הוא אמור להיות בצורה מאוד נכונה ומדויקת ויעילה, וכל האינטרס שלנו מההתחלה עד הסוף לעשות זה בצורת אמון מאוד מאוד עמוקה, בשביל לקדם את זה כמו שצריך, וגם שיש כמו הבניין הזה שנתתי כדוגמה, שיש שם את הרצון, היה את הרצון, בסוף לא היה אף אחד שבוא ויניע את הדבר הזה, ומהבוקר עד הערב פשוט יהיה עסוק באיך מקדמים את הדבר הזה, ואנחנו ברוך השם היום בשלב מתקדם מאוד. אז זה אחת מה...
מה אתה רוצה לחדד ולהוסיף?
אני חושב שאם זה היה כזה קל, אז כנראה שכל בניין היה מתקדם לפרויקט. בסוף, אין הרבה מתנות שהמדינה נותנת לאזרחים שלה. בדרך כלל יש מיסים, מס על מס. פה באמת המדינה יצרה, נתנה מתנה לאזרחים שלה. במיוחד, במיוחד צריך לומר, ואני מקווה שזה הולך וישתנה יותר באזור המרכז, כי אנחנו צריכים כן לפתח יותר גם את הפריפריה, אבל בסוף נתנה איזושהי מתנה את האפשרות לבוא ולקבל בסוף תהליך דירה חדשה, בבניין שהוא מחוזק נגד רעידות אדמה, בבניין שיש לו ממד, מעלית, בעצם שיפור של איכות החיים בלי שהדייר יתבקש להוציא אגורה שחוקה. ולכאורה על פניו, כשאתה יודע, אתה מציג את התוכנית ככה, כל בניין אמור לעבור את זה, אבל יש איזשהו פער, בעיקר אצל חלק מהאנשים שהם לא מבינים לגבי איך התהליך בדיוק עובד, שמפחדים שיעבדו עליהם, שאולי יש אפילו איזשהו חוסר אמון בין הדיירים, וצריך פה איזשהו גורם מבחוץ, שמגיע כמו שיוסי אמר, ושהמטרה שהוא, קודם כל הוא מחבר את כולם לאיזושהי מטרה משותפת, והוא מסביר אחד אחד, כי הרבה פעמים אנחנו, אחת הסיבות שאנחנו לא ישר קופצים לכנסים, היא כי הרבה פעמים יש אנשים שרוצים לשתף באיזשהו מידע כזה או אחר, שבכנס עם אנשים נוספים הם לא ישתפו, ובאחד על אחד הזה, הם באים ואומרים לנו מה הם מפחדים מהזה, ואנחנו יודעים לבוא לתת את המענה ואת הפתרונות. בגלל זה אני גם אמרתי בהתחלה, אין באמת דיירים, לפחות את תפיסתי, כן, יש בקצה לפעמים איזה דייר שמנסה, רוצה לסחוט יותר מה שנקרא, אבל זה באמת באמת בשוליים. רוב האנשים שלא רוצים להתקדם לפרויקט, זה כי הם לא רואים את כל התמונה ואין להם תמיד את הפתרונות. לפעמים זה אנשים מבוגרים למשל, שהם לא מכירים את סל הפתרונות שיש עבורם, כמו למשל דיור מוגן, או דירה חלופית שהם יכולים לקבל.
או שתי דירות.
או שתי דירות קטנות לצורך העניין, כדי שאחת, או למשל יש פחדים למשל לגבי כמה עלויות הבניין הזה ייצר בסופו של דבר, אם זה בגובה ארנונה, בגובה ועד הבית, איך יממנו את הדבר הזה. אז יש המון המון פתרונות שאנחנו יודעים לבוא ולתת ולהסביר ולהנגיש את המידע. אגב, במיוחד היום שכביכול יש המון המון מידע באינטרנט, אבל מרוב מידע לפעמים אתה לא יודע לזקק את זה, או האזרח או הדייר לא יודע לבוא לזקק את המידע החשוב. אנחנו פה כדי לתווך את המידע הזה.
אוקיי, אז מעבר לתיווך מידע, מעבר לארגון כנסים, נפגשתי עם דיירים, אמרתם, אוקיי, תקשיבו, אנחנו נתכלל לכם את כל האירוע הזה, הגעתם אתם להסכמות, ארגנתם דיירים, אתם מוצאים את העורך דין הנכון או שהעורך דין מוצא אתכם?
אז יפה, זה אחד, קודם כל אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם הדיירים. זאת אומרת, כל בעלי המקצוע בסופו של דבר נבחרים על ידי הנציגות, שבעצם נבחרה על ידי הדיירים, אבל גם בעלי המקצוע כמו עורך דין, אוקיי? הרבה פעמים יש עורכי דין מאוד מאוד טובים שהדיירים מכירים. אז אנחנו מביאים את העורך דין לאיזשהו מכרז של כמה עורכי דין, כדי שהנציגות תוכל להתרשם, ובסופו של דבר לבחור את זה שהוא הכי נכון להם. לפעמים זה יהיה זה אותו אחד שהוא ממשרד גדול עם שם מפוצץ, ולפעמים דווקא עורך דין הבוטיק שנותן את היחס האישי, או מדבר בגובה העיניים, עובר יותר. כנ"ל גם לגבי מפקח הבנייה, ולאחר מכן בבחירת היזם. אנחנו משתפים את הדיירים מעבר לעדכונים החודשיים שהם מקבלים לגבי איפה התהליך עומד והשקיפות בעניין הזה, הם יכולים להציע את בעלי המקצוע גם בעצמם, ובסוף הדיירים הם אלה שבוחרים.
אתם יודעים, זה עולם שהוא משתנה במהירות כוח גבוהה. לפני שבועיים הייתם בכנס שלי ברעננה, דיברנו על תוכנית 10-10-ב' שמשנה את המפה לגמרי ברעננה. בכפר סבא אתמול בערב אישרה מליאת המועצה הערכה של התמ"א 38 עד יוני 25. בהרצליה החליט הולכת על חלופת שקט, שזה איזה סוג של פתרון ביניים, לא מוגדר לגמרי, אלא יש בו הרבה ניואנסים.
במקביל לתמה, אבל כן.
במקביל לתמה. בעוד השרון, הולכים על התחשות מתחמית. כמה שזה נשמע כאילו קל, אתם מתמודדים פה, מדברים רק על הרי השרון פה, ארבע ערים שציינתי, ורמת השרון גם יש לה כללים אחרים, אתם צריכים פה לשלוט בהמון ניואנסים של מידע.
אז אני חושב שקודם כל הדבר החשוב, וזה חלק מנושא האמון מול הדיירים, זה שכשאנחנו לא יודעים משהו, אז אנחנו קודם כל באים שמים את זה על השולחן, ואנחנו אומרים, תשמע, הנושא הזה אנחנו לא יודעים אותו, או אנחנו צריכים לבחון את הסוגיה או את העניין, ואנחנו הולכים ומבררים וחוזרים עם תשובות. זה בשלב ראשון, כי באמת כמו שאתה אומר, כמות השינויים זה הכל בנאנו סקנד, אנחנו בעידן כזה, שהכל משתנה בנאנו סקנד, ואתה צריך להיות בהרבה מאוד מקומות ומקורות מידע. ולפעמים דרך אגב, גם כשאתה מתייעץ עם שני בעלי מקצוע, אתה מקבל שתי תשובות שונות לגמרי.
ושניהם צודקים.
ושניהם צודקים.
ושניהם אוטואים.
לגמרי. אז בשלב הראשון זה באמת להסביר לדיירים שאנחנו פה כדי לברר ולבדוק ולתת את המידע. אנחנו עוקבים אחרי הדברים, כי בסוף כדי לקדם את זה בצורה היעילה והנכונה, אתה חייב להיות עם אצבע על הדופק על המידע שכל הזמן משתנה.
אוקיי. אז אין המידע. אז הגעתם, ארגנתם, חברה מארגנת, בסוף שכר הטרחה שלכם מגיעה מהיזם. אוקיי? מאיזה סדר גודל של פרויקט אתם מכסים? כי אם יש בניין, שנגיד, 12 דירות קיימות, שיהפוך להיות 36. הלכתי למקסימום שאפשר. זה רלוונטי לגביכם, או שאתם הולכים לסדר גודל של מתחמים, מספר בניינים?
לא, אנחנו הולכים איפה שיש צורך וצורך לעזור, כי זה לא, יש לנו בניינים יותר קטנים, יש לנו בניינים יותר גדולים, ויש לנו גם מתחמים שאנחנו בתהליך, אבל אם יש אם בסוף הבניין יכול לצאת לפועל ברמת הכדאיות הכלכלית, כי אחרת לעבור את התהליך, זה סתם, אתה יודע, זה לא רלוונטי להתחיל אותו. אז אם הדבר הזה קיים, אז כן, אנחנו שם, נותנים את השירות בחיוך רחב, לא משנה אם זה, העמלה בסוף גדולה יותר או גבוהה פחות.
לא, באמת, כשניגשים לפרויקט, איזה פרויקט הוא בכלל מעניין אתכם?
אז אני אגיד לך את האמת, קודם כל יש לנו תמהיל מגוון, גם מתחמים, וגם למשל הפרויקט הכי קטן שלנו, זה פרויקט של 6 דיירים, כן. שבכלל הגיע כהמלצה. עשינו איזשהו כנס דיירים בהרצליה, והדיירים שם פחות היו בעניין לקדם פרויקט, נוח להם איך שהם נמצאים, נכון לפחות לעכשיו. אבל אחת הדיירות מאוד מאוד התרשמה מהתהליך ומהעבודה, והחליטה להמליץ לנו על איזשהו בניין. הבניין קטן, הרווחיות לא גבוהה, אבל כשהתחלת לשבת עם האנשים, אתה רואה את הרצון כל כך לקדם ולשפר שם את איכות החיים שלהם. אין להם מעלית, אין להם ממד. אגב, היום הנושא של ממד בעצם העיץ הרבה מאוד אנשים שאולי ישבו על הגדר קצת בנושא של ההתחדשות העירונית, היום הוא דווקא העיץ אותם להתקדם. ובסוף אתה יושב עם אנשים ואתה נקשר בצורה כזאת או אחרת. יש לך אמפתיה למצבם. ואני יכול להגיד לך שזה פרויקט שהוא מאוד מאוד גבולי, ובהתחלה קיבלנו לא מאדריכל, והלכנו לאדריכל שני, ובדקנו איך אנחנו בכל זאת יכולים לייצר שם כדאיות כלכלית, ונראה שאנחנו שם באמת בכיוון הנכון. אז לשאלתך, זה יכול להיות פרויקט כזה קטן, כי גם אם עוד פעם העבודה היא כמעט אותו דבר כמו בפרויקטים קצת יותר גדולים, אני לא מדבר על מתחמים, אז אנחנו אבל תופסים את הכל בסופו של דבר. בסוף זה האנשים.
אוקיי. אתם יודעים, כמו בתיווך, אולי זה יותר פשוט. אני מחפש דירה, את 4 חדרים, קומה שלישית עם מעלית, והתקציב שלי הוא 3 מיליון שקלים, אז אני עושה שוק. פה, בבחירת חברה מארגנת, או בבחירת משווק, מיד נגיע לפן של השיווק של החברה שלכם, אתם יודעים, זה, מה ההבדל בינך לבין 10 מתחרים אחרים?
קבלים את השאלה הזאת הרבה.
כן.
כן, כי זו שאלה לגיטימית, כי המוצר שלכם הוא שירות. אוקיי? במוצר מוחשי של כמו דירת 3 חדרים, 4 חדרים או 5 חדרים, אתה יודע מה אתה מקבל. בשירות אתה לא יודע מה אתה מקבל.
אנחנו אמונים על הפן החברתי בתהליך הזה. בגלל זה אני חושב ששום פעם, אחת הסיבות ששוב, אני חוזר על זה, כי זאת אחת הסיבות שאנחנו עושים פגישות אישיות, כי בסוף זה לייצר אמון. על זה נבנה. אם אני יודע לבוא ולתת, זאת אומרת, לבוא ולבנות אמון עם דייר, שוב פעם, אתה יודע, בהצגת מסמכים, בהכרת המידע, ולא איזה אחד שבא, ואתה יודע, רק יצרתי אמון והיה לי פה נחמד בחצי שעה של שיח, אלא אני באמת מבין את הדברים ויודע את כל המשמעויות של התהליך הזה, ויודע להסביר ולהוריד חששות ולענות על שאלות. אז בסוף אתה מייצר אמון מסוים, ואין סיבה אחרת שאם יש רצון בצד השני, אז אין סיבה אחרת שזה לא יצלח ביחד.
אני אומר, קודם כל יש עוד חברות מצוינות שפועלות, קולגות שפועלות ומקדמות. אני יכול להגיד ש אצלנו לפחות המניע שלנו הוא באמת התשוקה לבוא ולשפר את איכות החיים של האנשים, ואנחנו, אתה יודע מה, אם נסתכל על כל הצוות, אני לא רוצה לדבר על עצמי כרגע, אבל אם נסתכל על הצוות, אנחנו פעמיים בשבוע יושבים על כל הבניינים שאנחנו מקדמים, ואתה רואה את כמות האכפתיות שיש לצוות ברמת הדייר. זה פשוט מדהים. ואני חושב שזה אולי מה שמייחד אותנו, אולי עוד חברות שכך, אבל אצלנו ספציפית זה מאוד מורגש.
אתם התחלתם בעצם, לא דבר על תיווך, כל עולם לידרזנשטיין, בשיווק פרויקטים.
נכון.
זה תחום משלים מבחינתך? ארגון דיירים?
תראה, בסוף, בשניהם אתה מתעסק עם אנשים, אנשים, בשיווק פרויקטים אתה מתעסק עם אנשים שבעצם רוצים, או אתה מלווה אנשים...
אמרתי, בשיווק פרויקט בא לך היזם, אומר, תקשיב, יניב, אני התחייבתי לבנק להעיף X דירות בחודש. אחריות.
קודם כל, בהחלט. לכן עוד פעם אנחנו, קודם כל, היזם מגיע אלינו הרבה לפני, כשהוא בוחן את הפרויקט, בדרך כלל. ואז אנחנו באים ומנתחים איתו יחד את תמהיל הדירות. איזה תמהיל כדאי לעשות באותו אזור ספציפי.
לפי קהל יעד, כן.
לפי קהל היעד הרלוונטיים באזור. אנחנו מתמחרים לו, נכון, לאותה נקודת זמן, מה יהיה הסדר גודל. אחרי זה, שלבים יותר מתקדמים, יושבים אפילו על התוכניות עצמם, איך אנחנו מיטיבים את התוכניות כדי למקסם את התמורה. איזה דברים, לצורך העניין, קהל הרוכשים לא יהיה מוכן להתפשר בשום פנים ואופן, ואיזה דברים הוא יכול להתפשר עליהם, וזה יכול להשפיע בסופו של דבר על התוצאה הסופית, על המחיר. כמובן, כל מיתוג הפרויקט, בפרויקטים מסוימים אנחנו גם אחראים על המיתוג, ושוב, השיווק כמובן, יש לנו דטאות, וגם בגלל שאנחנו חיים את הערים שבהם אנחנו פועלים, אז הרבה פעמים משהו כמו 15-20% בכלל מפרויקט, זה מקשרים אישיים שמכירים אותנו וסומכים עלינו בענף, וחשוב לומר שאנחנו גם לא לוקחים כל פרויקט. יש יזמים מסוימים שלפעמים אנחנו מחליטים להדיר את רגלנו מהשיווק והמחירות של אותו פרויקט.
אוקיי. בואו, יש לנו כמה דקות עד סוף השידור. בואו, תסבירו לי, בעצם היום אני גר בדירה במתחם שאני חושב שהוא ראוי להתחדשות עירונית. מה הצעד הראשון שאני צריך לעשות כדייר, כדי לבחון בכלל את התהליך, ולא ליפול, כי לפעמים כולם אנשים טובים, ואף אחד לא רוצה לרמות אף אחד, לפעמים עושים מהלכים שהם גורמים להתקעות של פרויקטים. איך עושים את התהליך הזה? נכון.
אז השלב הראשון זה באמת לפנות קודם כל חברה מארגנת, לייצר איזושהי פגישה ראשונה שהיא לא מחייבת, שבעצם החברה מסבירה בכלל את התהליך. כי החוסר במידע פה, באמת כמו שאתה אומר, יכול להוביל לטעויות. למשל בעבר, היינו נתקלים הרבה בדיירים שישר הולכים ליזם מסוים. עכשיו, יכול להיות שזה יזם טוב, יכול להיות שזה יזם פחות טוב, יכול להיות שההצעה שלו היא ראויה וטובה, אבל יכול להיות גם לא, יכול להיות שאפשר יותר. או למשל, היזם היה ממליץ לדיירים את העורך דין שכדאי לקחת לטובת התהליך. שכמובן, לעתים, עוד פעם, אותו עורך דין הוא בעצם יותר מייצג את היזם מאשר את הדיירים. אז לכן אני אומר, ללכת למישהו שהוא בעצם חברה אובייקטיבית, שהאינטרס, שיש לה אינטרס, לא שאין לה אינטרס, יש לה אינטרס, אבל לקדם את הפרויקט בצורה המיטבית. וזה הצד הראשון שהייתי עושה. הייתי בוחר מישהו שמכיר באמת את הסביבה, אוקיי? כי יש, כמו שאמרת נכון, יש דקויות בין עיר לעיר. אז אני יכול להגיד שלקדם פרויקט בנהריה זה כנראה משהו שיהיה לנו איזשהו קושי מסוים, כי אנחנו פחות מכירים שם, אנחנו צריכים לצלול לתוך הדברים. פה אנחנו כבר מכירים את האנשי המקצוע שגם כן, מה שנקרא, פועלים באותה עיר, אם זה עורכי דין, אם זה אדריכלים. אז היכולת שלנו לבוא לתת מענה לדייר לגבי האפשרויות ולגבי ההיתכנות היא הרבה הרבה יותר גבוהה. הדייר הספציפית, ברגע שאנחנו נפגשים איתו, אנחנו בעצם מתחילים לאסוף מידע על שאר הדיירים כדי להבין מי כן רוצה, מי לא רוצה, מי סוחר את הדירה, על מנת להבין אם יש בכלל איזושהי תכנות לייצר איזשהו רוב.
אתם יודעים, אתם בחרתם תחום, אין אף תחום, שום תחום עיסוק הוא לא קל. ובכל זאת, אתם מייצרים פה תהליך שאתם לא יודעים מתי הוא יקרה, אתם לא יודעים לכם שום ודאות בכלל שהוא יקרה, יכול להיות שמשקיעים פה... חוטפים שנים בפרויקט, נכון. ובסוף אין שום תמורה. איך ברמה רגשית מתמודדים, זה יוסי?
אם זה לא בא מפה, מהבפנים, זה אתה לא יכול. אתה עושה את זה רק אם אתה קם הבוקר בתשוקה מטורפת, ברצון לטרוף את הדבר הזה, וברצון האמיתי לעזור. כי באמת אתה בסוף באמת עוזר לאנשים. אתה יודע, אני אומר לעצמי, יש לי איזשהו... איך אני יודע שהצלחתי באמת לעזור בסוף, זה שאנחנו מגיעים למכרז השלישי, שזה בדרך כלל מכרז יזמים, הכוונה. אם דייר בא ומביא לי חיבוק, וזה לא, אתה יודע, איזה לחיצת יד של דיסטנס כזה, חיבוק ונשיקה, אני אומר, או, עשיתי עבודה טובה. אז זה כיף, זה כיף.
יניב אדרי, 15 שנה בתחום, עדיין אוהב את עולם הנדלן?
וואו, מטורף.
לא היית חושב עכשיו על לשבת באיזה משרד הייטק ולכתוב שורות קוד.
אוי ואבוי לי. תראה, זה... רק המחשב היה משתנה. פה, פה בני האדם, אתה יודע, זה עולם ומלוא. לא סתם אומרים את זה. וכל בן אדם שאתה פוגש, זה כאילו אתה פוגש עולם חדש. ולכן זה אף פעם לא משעמם. זה תמיד מרתק. אני, כמו שיוסי אמר, זה לא מתאים לכל אחד. אוקיי, מי שמחפש כסף מהיר, דברים כאלה, זה לא התחום. זה באמת מישהו שיש לו תשוקה, ואני חושב שבכלל, לאורך החיים שלי בעולם הנדלן, ככל שהתרכזתי פחות בכסף ובשכר טרחה, הצלחתי יותר ונתתי ערך יותר טוב.
אוקיי. אני ודרי, יוסי מחפודה, מלידר שטרן, שיווק פרויקטים וארגון מתחמי דיירים. תודה רבה שבאתם
לעוד פעם. תודה רבה לך.
ושיימון בהצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה. להתראות, ביי ביי. ולכם מאזינים יקרים, תודה רבה שראיתם, צפיתם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא במדברים מקומי, וגנבו לי פה את הפאנל, אז אני לא יכול לשים לכם שיר סיום, אבל לא נורא, נסתדר גם בלי. תודה רבה, להתראות.
היה בסדר, דודי? נשמח לשמוע.
חלונות רעבה יפים פה, זה הכל למחירה. גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? רוצים להיות חופשי, אבל ממה אלוהים? ממה? כולנו עבדים אפילו שיש לנו כזה
סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול.
רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים.